כן. אנחנו בפרק ט"ו, רק ד'? טוב, מה נראה לי שלא פעמים? יש הלב דוחק תמיד פני עגמת נפש, ולא טעם וסיבה, וזה בא מקור התשובה שהאור העליון של זיו השינה מתגלה בעומק הנפש בצורה מקובצת מאוד. צריך להזיל לנקודה גרעינית זו פלגים גדולים ממעיין הדעה העליונה, ואז תצא לאור עולם בהרבה נגהות גדולות ומפוארות. ותקיף את כל רז החיים, ועץ החיים יגלה בהדרת פורותיו על הנשמה, ויתעלה ויתקדש אז האדם, ויהפך חבלו לססון, וינחם וישמח ביגונו, מאופל וחושך, עיני עברים תראינו. כן, מה אומר לנו פה הרב? יש הלב דוחק תמיד בני עגמת נפש, ולא טעם וסיבה. כלומר, לפעמים אדם לא טוב לו. עכשיו, יש פעמים שזה לא טוב לנו, ואנחנו יכולים להגיד למה. כי יכול להיות שאנחנו מתוסכלים, כי לא הצלחנו, כל מיני, אולי אדם עשה עבירות וכל פה אדם לא מוצא סיבה. אז מה באמת יכולה להיות הסיבה, אם אין לנו סיבה? טוב, קודם כל יכול להיות שאתה לא מספיק חכם כדי להבין את הסיבות, שאתה יכול להבין אותן. זה גם יכול להיות. אבל אומר הרב, יכול להיות שבאמת אין סיבה מסוימת לזה, אלא שזה בא ממקור התשובה שהאור העליון של זיו השכינה מתגלה בעומק הנפש בצורה מכווצת מאוד. כן, זאת אומרת, הכוונה כך. האור העליון של זיו השכינה זה בעצם אומר הנטייה של האדם אל השלמות האלוהית. בכל אדם יש נטייה אל השלמות, לכל אדם יש ציור של שלמות. מתוך זה אנחנו חיים, זה מה שדוחף אותנו. ואם תשימו לב, כל זמן שבן אדם יש לו בריאות נפשית, יש לו מטרות, יש לו שאיפות, יש לו מחשבה על משהו יותר טוב מאשר הרגע הזה. כן? תמיד זה ככה. לא משנה כרגע אם הוא מתרגם את זה למושגים חומריים, אלא מושגי השלמות, כן, הוא חושב שאם הוא יאכל עכשיו סטייק עסיסי לארוחת צהריים, זה ייתן לו את מקור האושר, ויכול להיות שיש אדם אחר שמבין שזה בדיוק ההפך, הסטייק הזה יוריד אותו מטה-מטה וירחיק אותו מהאושר האמיתי. לא משנה כרגע איך אדם מתרגם את זה, אבל יש לנו בקשת שלמות, בקשה, רצון, תביעה למצב שלם יותר. וזה דבר שתמיד קיים באדם כתוצאה מהדחף הבסיסי שקיים בנפש האדם, דחף החיים. וזה בעצם בעומק שלו, זה השגה שלנו את השלמות האלוקית, שיש לנו קשר למושג השלמות. כמו שאמרנו, יכול להיות שהוא מתרגם באופן מעוות, אבל מבחינת עצם העניין הוא קיים, וזו בקשת השלמות שבאדם. עכשיו, זה אומר הרב, זה נקרא האור העליון של זיו השכינה שמתגלה בעומק הנפש. אבל כשהוא מתגלה בצורה מכווצת מאוד, כלומר, כשהוא לא מספיק, כן, הציור הזה של השלמות לא מופיע בצורה, באופן הנכון, המתאים, שהנפש מסוגלת כרגע להשיג אותו, הוא מופיע בצורה מצומצמת מדי, אז מרגישים את המועקה הזאת. זאת אומרת, יש בשלות כבר לציור שלם יותר, ביחס לאידיאליות, לשלמות, וזה לא מופיע בנפש באופן השלם, אלא בצורה מצומצמת ומוגבלת. אומר הרב, וצריך להזיל הנקודה הגרעינית זו, פלגים גדולים ממעיין הדעה העליונה. כן, צריך להזיל על הנקודה הגרעינית, כן, על הגרעין הזה, פלגים גדולים ממעיין הדעה העליונה. כלומר, צריך דעת, לפתח את הדעת במושגי השלמות, כן?
למה זה עושה באופן מצומצם?
למה? כי צריך להכשיר את הכלים, זה מה שאומר, חסר פה דעת. צריך להכשיר את הכלים כדי שזה יהיה יותר רחב. ואז תצא לאור עולם בהרבה נגהות גדולות ומפוארות, ותקיף את כל רז החיים, כלומר, ככל שתרבה הדעת, ביחס למושגי השלמות, אז יהיה פה הקפה של כל רז החיים, ועץ החיים יגלה בהדרת פורותיו על הנשמה. והדר פורותיו זה ענפיו. ויתעלה ויתקדש אז האדם, ויהפך אבלו לססון, וינחם וישמח מיגונו, ומאופל וחושך עיני עברים תראינה.
מה, נקודה גרעינית בכוונה פוטנציאלית?
מה?
נקודה גרעינית בכוונה פוטנציאלית?
זה לא פוטנציאל, זה קיים, עובדה שזה מעיק עליו.
זהו,
זה לא רק פוטנציאל, אבל זה גרעין, כמו גרעין. גרעין זה משהו קטן, וזה יכול להתרחב להיות עץ שלם, כמו שהוא מתאר את זה פה. פורות, כן? ענפים. סד, סוד, סליחה. כן, אני הולך בפסקה ה'. חשיבות הקדושה של האדם בעיני הבריאות אינה צריכה להחליש את הדעת בפני התביעות שיש לו על עצמו, שהן הנה יסודות התשובה, מביאה לכל התעלות המושיעה את היחיד ואת העולם כולו. אמנם צריכה היא, החשיבות הזאת לעורר את תכונת הענווה בכל מילואה, שההתעמקות בשורשה מביאה את העטרה של החוכמה כולה. ולשמירת הענווה לחידורה בכל מאחורי הנשמה, תכונת הגבורה דרושה היא. וההדר החיצוני הבא מתוך החברה, הרי הוא מחזק את היסוד של הגבורה, שיוכל לצאת בבהירות צחיותו, אחרי שמזדקק מתוך הזוהמה של הגאווה. כן, בואו נראה את הדברים. אומר הרב, חשיבות הקדושה של האדם בעיני הבריאות אינה צריכה להחליש את הדעת ולעשות שלו עצמו. כלומר, מה שיכול להיות, זה שהאדם, כן, אדם מחשיבים אותו או לא מחשיבים אותו, כן, ביחס למושגים של הקדושה. עכשיו, מה שיכול להיות, וזה יכול להיות לשני הכיוונים, כן, ופה נראה לי שבעיקרון הרב מתכוון לזה שהחברה מחשיבה אותו. כן, אנחנו משתמש במילים, כן, חשיבות הקדושה. גם בהמשך הוא כותב, וההדר החיצוני הבא מתוך החברה. הוא מחזק את הסוד של הגבורה וכו'. כן, אז הוא מדבר פה על חברה שמעריכה את האדם, ומה שעלול להיות מצב, זה שהערכה הזאת שהוא מקבל, מחלישה לו את הדעת. זאת אומרת, בעצם מצפים ממנו יותר מאשר מה שלדעתו יש לו. ואז זה גורם לו חולשת הדעת. כן, זאת אומרת, זה, כשיש ציפיות גבוהות, ובמציאות הוא סבור שיש פחות. אז אומר הרב, זה לא צריך להחליש את הדעת, כן? אותם תביעות שיש לו על עצמו, הן היסודות התשובה, והן יכולות להתעלות, הוא משאל את היחיד את העולם כולו. כלומר, זה שהאדם תביעות מעצמו, להתקדם, להתפתח, להשתכלל, כן? זה הדברים שמקדמים את העולם. אמנם צריכה היא החשיבות הזאת לעורר את תכונת הענווה בכל מילואה. כן, זאת אומרת, הכוונה, מה ש... מחשבים אותו, עלול לגרום לו ליפול בגאווה. ולכן, כדי לא ליפול בגאווה, אז צריך להתמלא בענווה. ושוב, מה ההבדל בין זה לבין חלישות הדעת? בחלישות הדעת הוא רואה פער בין מה שמחשבים אותו לבין מה שיש בו, אבל זה רק מחליש אותו. בענווה, זה, הפער הזה, הוא מתרגם אצלו כחיסרון ששם את האדם בעיני עצמו במקום של הענווה, כן, ולא בכוחניות גאוותנית. בשמירת הענווה לחידורה, אני אחזור למשפט הזה שהתעמקות שלושה ואת ההתרה של החומה כולה. נשאיר את המשפט הזה בסוגריים. ולשמירת הענווה לחידורה בכל מחווי הנשמה, כלומר, כדי שהאדם יהיה באמת ענב, באופן שזה משפיע על כל הלכי הנפש שלו, כן? וזה לא רק החיצוניות של הענבה, שזה הנהגת צניעות, אבל בפנימיות עדיין זה לא חודר פנימה. כדי לשמור על הענבה הזאת, תכונת הגבורה דרושה היא. כן? כלומר, יש צורך בגבורה. כי בעצם מה הגבורה עושה? הגבורה היא מצמצמת את האידיאלים הגדולים האלה, כן, של הענווה, ומכניסה את זה לתוך המציאות של האדם. כן, זה לא נשאר רק בדעת שלו, אלא זה חודר פנימה לתוך המעשים, לתוך ההרגשות, לעומק החיים, לעומק הנפש. וההדר החיצוני הבא מתוך החברה, כלומר שחברה מעריכה אותו, הרי הוא מחזק את היסוד של הגבורה, כלומר מעצים את התכונה של הגבורה, כיוון שברגע שאדם מקבל את הכוח מהסביבה שמעריכה את מה שיש בו, זה נותן לו עוצמות יותר גדולות. שיוכל לצאת בבירות צחצחיותו אחרי שמזדקק בתוך הזוהמה של הגאווה. ובקלות, גבורה ועוצמתיות וכדומה יכולים להתפרש אצל האדם כמשהו של שלמות שהוא מייחס לעצמו. וזה מין כוחניות שזה ההפך מן הענווה. אבל מה שצריך זה לא ליפול בגאווה ולהשתמש בהערכה שהחברה מחשיבה את אותו אדם בשביל גבורה ועוצמות שמתוכם הוא יצליח להשריש בתוכו את התכונה של הענווה ולא ליפול אל חולשת הדעת כתוצאה מההכרה שלו בחסרונות של עצמו.
מה אפשר שאלה?
כן.
אתה אומר שהבלישות של הדעת מתוארת לגאווה או לגאווה, כי אמרת שמצד אחד יש את החולשות שיש לדעת ויש את הגאווה. זה משלים אחד את השני או ש...
לא, חולשות הדעת זה לא המצב של הגאווה. זה הפוך, אבל חולשות הדעת היא משביתה את הבן אדם. עכשיו אנחנו רוצים שהוא יהיה עוצמתי. עכשיו כשאתה אומר לו, טוב, בוא תתחיל להיות בן אדם שאדרבה, תנצל את מה שאומרים עליך כדי להתקדם, אז הוא יכול ליפול בצד השני של הגאווה הזאת והכוחניות.
איך פשוט שדעת והגאווה הם דברים שהם שונים, איך הוא יכול להגיע לגאווה אם הוא...
כדי להתמודד עם חולשות הדעת, אז אנחנו אומרים לו, אל תתייאש ממה שהאחרים אומרים עליך ואתה מצפה מעצמך להרבה בעקבות מה שהם אומרים. תאמין שאתה שם, שאתה מסוגל לשם. עכשיו, כשאתה אומר לו תאמין שאתה מסוגל לשם, אתה מעצים אצלו את הגבורה, אבל עלול ליפול מתוך זה בגאווה. זה מה שאומר במשפט האחרון, כן, צריך שהגבורה תהיה מנוקה מן הגאווה. בסדר, זה כל מיני עבודות פנימיות שצריכות להיות אצל האדם, נשאר לנו חוב לפעם הבאה, מה זה שהענווה מביאה את העטרה של החכמה כולה.